הסיפור, שתיקה הולכת ונשארת של משורר, הוא סיפור על יחסי אבות ובנים. האב הוא אב מתוסכל, וערוב ימיו, שכבר איננו פורה, הוא בעצם יושב וחי את תסכולו. הבן הוא מעין מימוש של התסכול של האב. הוא ילד מפגר, שעושה בבית עבודות שירות כאלה, והתסכול הגדול של אביו, שהיה משורר ואיננו עוד מבחינה יצירתית, בעצם מתבטא בילד האילם, כמעט אילם, מבחינה יצירתית, והמפגר שחי עם אביו, והשניים הם, כל אחד מהשניים הוא מעין השלכה של השני. הבן הוא ביטוי למצבו של האב, והאב מבטא בעצם את עצמו בבנו, שהוא מימוש של התסכול של עצמו לעת זקנה. השניים תלויים זה בזה, והבן במידה מסוימת, הבן המפגר כביכול, רואה בתסכולו של האב, מחפש דרך כיצד להתמודד עם מצב התסכול, עם התחושה של הדרך ללא מוצא, והוא מחפש אחרי עברו של האב. הוא מוצא שעיריות של שירים, שרידי שירים, שרידי שורות, בכל מיני מקומות נסתרים, כאילו כמעט אפשר לומר הבלתי מודע של האב שמתממש בבן, מגרד את תחתית החבית כדי למצוא עוד איזה דרך לתחייה חדשה לעת זקנה. והבן בצורה מוזרה גירד את תחתית החבית, הוא מצא קטעי שירה שונים של האב, ואת הקטעים האלה הוא מצרף יחד בצורה חדשה, והוא מפרסם שיר בשמו של אביו. הדברים האלה נראים, הם קודם כל, ואני מוכרח לומר, זה דבר קיומי של יחסי אב בן, של זקנה ומה שקוראים בן זקונים, ושל בן הזקונים כביטוי לזקנתו של האב. אז קודם כל בואו נראה את זה במישור הקיומי. אבל יש לזה גם משמעות במישור של המשורר, של היצירה, ויצירה גם כמו כל יוצר, כמו מפועל נמל ועד לסופר החשוב ביותר, הגיל עושה את שלו, וכוח היצירה הולך ויורד, אפילו כוח היצירה גם המיני וגם היצירתי. והמערכת הזאת של מי שזקנתו קופצת עליו, ומנסה ברגעים אחרונים להציל שריד מעברו, זה דבר שהוא בעל משמעות קיומית לכל האנשים הבלתי צעירים, למשל כמוני. היסוד הזה הוא בעל משמעות רבה מאוד לקיום האנושי. נוסף לזה כמובן, יש בזה עוד משהו פרודי כמעט, מגוחך, שהוא מדבר על מאבק הדורות, או הדורות בספרות. מה שהיה שירית חסרת משמעות אצל הדור הקודם, הופך לטקסט אמיתי ומשמעותי בדור הצעיר. הדור הצעיר מחבר פסוקים חסרי משמעות, קורא להם שירה, והכל מתפעלים פעורי פה, בפני שהספרות התחדשה על ידי חוסר המשמעות שלה. זה אלמנט שכוון קיים גם כן בהוויה, בדיאלקטיקה הספרותית, שמה שזקן וכושל לדור אחד, הופך לספרות, במובן הטוב ביותר של המילה, בדור אחר. יש בעניין הזה גם משהו מעניין מבחינת, נאמר הייתי אומר, מלחמת הדורות, כשאלף בית יהושע בולי כתב את הספר הזה, את הסיפור הזה, הייתה בעצם התהוותה, מפני שהדור, דור האבות, מה שקוראים דור בארץ, והדור הקודם, הלך ונעלם מן האופק, והדור הצעיר התחיל לכתוב סיפורים מוזרים, כמו הסיפורים של בולי עצמו, כמו סיפורים של אנשים צעירים. ויש בזה איזה מין פרודיה עצמית, שבני דור המדינה כותבים כפרודיה על עצמם. אתם סבורים שאנחנו מחדשים חידושים עצומים, אנחנו פשוט מסדרים את הדברים הישנים בצורה בלתי סבירה ומודרנית כביכול חדשה, ויהיה אתם כולכם פוערים פה וחושבים שזו ספרות טהורה. מכל מקום, בעיניי זה בעיקר סיפור פסיכולוגי על זקנה והמימוש הפסיכולוגי של הזקנה, שהיא סוג של שיבה לילדות ופיגור. כאילו דומה זקן לילד, אבל דומה זקן קצת לילד מפגר. והחוויה הזאת של, נקרא לזה, התפגרות של הזקן, שמממש את עצמו בילד המפגר שלו, או שיצירתו האחרונה היא מין אלמנט של התפגרות עצמית, זה אחד הדברים מעניינים. צריך גם לומר שהסיפור נפלא בפרטים שלו, בדרך ההתנהגות של הילד, בדרך ההתנהגות של האב. אני יודע שהיה גם סרט קצר על הסיפור הקצר הזה, ושם האלמנטים האלה של זקן וילד מאוד הודגשו והותאמו. ואני חושב שזה אחד הסיפורים הטובים ביותר שבולי כתב מימיו, ועדיין בעיניי אולי הסיפור הטוב ביותר שלו. אף על פי שאחר כך גם כתב הרבה דברים טובים אחרים. ראשית כתיבתו של בולי בנובלות הקצרות ובסיפורים הקצרים ראשונים לפני המאהב, הוא עמד במידה רבה בסימן ההשפעה של קפקא ועגנון, משהו על גבול הסוריאליסטי, וההשתחררות מעגנון ומקפקא הייתה בזה שהאלמנט הסוריאליסטי הזה עבר מהפכה פסיכולוגית ריאלית. זו הייתה הצלחה גדולה של עצמו, שהוא הצליח להתמודד עם עצמו במהפכה שהתחוללה בו ביחס לקפקא ועגנון, שהיו מבחינה מסוימת סיפורים קודמים, בעיקר בסיפורים בקובץ הראשון שלו, היו עדיין בסימה כמו גאות הים, שזה כולו בסימן קפקא, שהוא התמודד, או בסיפור כמו מות הזקן, קובץ הראשון נקרא מות הזקן, אלה היו סיפורי קפקא עגנון, שהוא הצליח בקובץ השני, שנקרא מול היערות, וששתיקה הולכת ונמשכת, הוא חלק מהם, הוא הצליח להתגבר עליהם. כל כתיבה ספרותית, במידה רבה, אדם נוטל את האבנים של קלידוסקופ קיים, מסובב אותם קצת, ונוצרת מערכת חדשה, אתה יודע, כמו בקלידוסקופ. והוא לקח את האלמנטים של קפקא, עגנון, והוסיף איזה אלמנטים חדשים של ריאליזם פסיכולוגי, סובב את הקלידוסקופ ויצר מערכת חדשה מעניינת, מורכבת ובעצם מהפכנית ביחס לכל מה שהיה קודם. לא שזה יותר טוב או יותר רע, על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על החידוש בהתחדשות על ידי צירוף חדש של הגורמים המרכיבים את הטקסט. על בולי צריך לומר, לפי דעתי לשבחו, שבניגוד לסופרים אחרים בני הדור, למשל עמליה כהנא כרמון, שהשפה אצלה מאוד מאוד מסוגדלת ומעוצבת וציורית ומטאפורית, או בניגוד לאופי המסוגדן של כתבי עמוס עוז, או לצורת הכתיבה המאוד חסכונית של אפלפלד, בולי השפה והסגנון משרתים את הנושא. הוא איננו מבליט את הלשון, אלא הלשון מבליטה את התוכן.